כל חוקי ההונאה האלה, שבמשך הרבה שנים באו לחילונים ואמרו להם, עוד שנייה אנחנו מתגייסים. וכל החוקים האלה, מחוק גיוס לחוק גיוס לחוק גיוס, ממשיכים את תהליך ההונאה הזה רב השנים, שבעיניי קודם כל הוא פגיעה במשרתים. ובא המסבירן החרדי או הסקן החרדי בטלוויזיה, ואומר, אנחנו לומדים תורה, אנחנו ככה, אנחנו ככה, שזה פיקציה, כן? יותר מ-50% מהגברים החרדים לא לומדים תורה.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרנות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את העיתונאי לתקשורת החרדית אלי ביטן, מגיש תוכנית הרדיו מנדי ביטן בערוץ כאן מורשת. שלום ענת, מה שלומך השבוע?
שלום גיא, בסדר, מה שלומך?
די דפוק, כרגיל. אין חדשות פוליטיות משמחות.
היו לי הרבה הרהורים השבוע, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, ותגיד לי מה אתה חושב. אם היו אומרים לך בשבוע שלאחר השבעה באוקטובר, נניח בשבועיים שלאחר השבעה באוקטובר, שאחרי חצי שנה אנחנו נהיה עם 134 חטופים, שמשפחות החטופים יהיו יעד לחצים של רעל, כאילו הם אויבי המדינה, שעשרות אלפי מפונים יהיו הרחק מהבתים שלהם ולא ידעו מתי הם יכולים לחזור. שטילים יפלו באשדוד ובסדרות, שישראל תהיה מבודדת, שכל המדינות יהיו נגדנו בעוצמה ענקית, ושהממשלה על 64 המנדטים שלה תשב בביטחה במקומה. היית חושב שזה הגיוני?
לא. אני חושב שקודם כל בשבועות הראשונים אחרי השבעה באוקטובר היינו עסוקים בהישרדות קיומית של מדינת ישראל מההיבט הצבאי, ואז באמת all bets were off, אי אפשר היה לדעת לאן אנחנו הולכים. אבל החל מנובמבר-דצמבר היה נראה שהתוואי הוא ברור, שהממשלה הזאת הולכת ליפול, ושיהיה רגע של חשבון נפש לכולם, בטח לממשלה, אבל לכל הציבור הישראלי.
אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה לך שבהתחלה היה נראה שהשרים אפילו מפחדים לצאת מהבית, נכון, שבכל נכון. מקום שהם הלכו אליו התקיפו, והיום זה קצת עולם כמנהגו נוהג, הם חזרו לטוס לחוץ לארץ,
כן,
הכל בסדר.
כי יש להם את הרוטוויילרים שלהם, שמגנים עליהם היום, את יודעת, זה הסגלים נכון. בערוצי 14 ו-12, וכמובן הרעל ברשתות, זה מין כזאת צבא כזה של טרור והפחדה, שבעצם החזיר להם את היכולת להתנהל במרחב הציבורי, והסיט את האשמה, לצבא, למשפחות החטופים, לשמאל, לארצות הברית, ותעמולה עובדת, והמחנה הליברלי לא כל כך הפנים את המשמעות של זה שהמחנה שעומד מולו בנה את מכונת התעמולה, השקרים, הרעל והפייק הכי אפקטיבי שהייתה פה אי פעם.
אתה דיברת על האיום הביטחוני שהיה לנו, ואני רוצה להזכיר לך שמי שהיה הראשון לעמוד לצידנו עם הדונט ועם החיבוק שהוא נתן לנתניהו היה ביידן, והיום הוא נהפך לסוג של אויב האומה, שזה גם מטורף.
כן, הוא נהפך בגלל שיש כלי תקשורת שמרצים את השלטון, יש המון עיתונאים שחרדים לנפילת הממשלה הזאת כי הם מתפרנסים ממנה, זה לא עניין רק אידיאולוגי. זה ביזנס גדול להרבה מאוד עיתונאים, ויש מכונת רעל גדולה, ומחפשים אויבים כדי שאפשר יהיה להסיט את הדיון מכישלונותיו של נתניהו. אז כל פעם זה החטופים, ופעם זה השמאל, ועכשיו זה ביידן. העיקר לא לדבר על התפקוד של נתניהו.
נכון, ויש עוד משהו שאמרת לי השבוע, שבזמן שבכנסת, בירושלים, בודקים איך לעזור לחרדים לא להתגייס, ואיך מושכים עוד קצת כסף מהמדע לכיוון המסורת והמורשת, קרה במרחק של אולי 10 דקות נסיעה משם, משהו אחר לגמרי.
כן, אני חושב שזה היה די מדהים, לא שמו לב לזה. חברת מובילאיי, שהיום חברת ההייטק הישראלית הגדולה ביותר, לפחות מונחים של שווי שוק בוול סטריט, משהו כמו 25 מיליארד דולר, חנכה את הקמפוס החדש שלה, הפרויקט כבר של שב, שהתחיל לפני משהו כמו 7 שנים בירושלים. ואמנון שעשוע, היזם והמנהיג של החברה הזאת, מאז שהיא קמה לפני 25 שנה, שיתף קצת בנתונים של החברה הזאת. זו חברה שמעסיקה 3,500 איש בירושלים. רוב העובדים שלה נמצאים בירושלים, למרות שהיא פועלת בעשרות מדינות. זו חברה עם הכנסות של 2 מיליארד דולר ורווח תפעולי של 700 מיליון דולר. והיא קבעה את המטה שלה בירושלים, שהיום נראית כאחת הערים המסוכנות ביותר בעולם, עיר שכל רגע עשויה להתלקח בתוך מדינה שעשויה להתלקח.
המרחק הזה הוא מדהים, שזה 10 דקות נסיעה וזה 2 עולמות שונים נכון. לגמרי.
ואני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר, תראו כמה קל להרוס וכמה קשה לבנות. למה? כי להקים את מובילאי במשך 25 שנה זה באמת אחת מההצלחות הכי מדהימות של ההייטק הישראלי. אבל כשאתה מסתכל ואתה אומר, מי השפיע יותר בשנים האחרונות על התוואי שבו פועלת מדינת ישראל? יזמים כמו אמנון שעשוע, שבנו חברות של מיליארדי דולרים שמעסיקות אלפי עובדים, או מיליארדרים כמו ארתור דנצ'יק מפילדלפיה, המיליארדר האמריקאי שמימן את קוהלת כאן במשך עשור, או מיכאל מירשווילי ויצחק מירשווילי, המשפחה שמממנת את ערוץ 14, שהחדיר רעל לכל הנימים והברידים של החברה הישראלית, וכמובן זה מתפשט ברשתות. וכמובן שדנצ'יק ומירשווילי השקיעו באירוע הזה, אני לא יודע מה, 100-200 מיליון דולר, אבל הם השפיעו יותר, וזה מכאיב להגיד, הם השפיעו יותר על החברה הישראלית, ואולי גם בסוף זה יתברר גם על הכלכלה הישראלית, בגלל ההרס שהממשלה הזאת זורעת, והכיוון שהם לוקחים אותנו, יותר מאנשים כמו אמנון שעשוע.
נכון, נכון, ויחד עם זאת, אני רוצה להזכיר לך את מחאת ההייטק, שהייתה בשנה האחרונה, והובילה במידה רבה את המחאה כנגד ההפיכה המשטרית, וזה מופיל אותי לשאלה, ובבקשה תהיה טיפה אופטימי, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבעוד חצי שנה לא נשא פה, ואני אגיד לך, האם חשבת שלפני שנה, שזה המצב שנהיה, מה צריך לקרות כדי שבעוד חצי שנה נשב ונהיה במקום יותר טוב?
אני נשאר אופטימי חסר תקנה, אני חייב להיות אופטימי חסר תקנה, בגלל שתסריט פסימי הוא קשה מדי לעיכול, ואני אומר שאנחנו חייבים להיפטר מהממשלה הזאת עוד ב-2024, והדרך לעשות את זה, לא לחכות לביידן, שיתחיל סנקציות דרמטיות ומפחידות על ישראל. כי כל הסקרים, בניגוד לשקרים שאומרים בערוץ 14 ובמכונות רעל, כל הסקרים בחצי שנה האחרונה, מאז 7 באוקטובר, מראים שאין לציבור אמון בממשלה הזאת. היא לא יכולה להיות שם. נתניהו איבד 50% מהתומכים שלו לפחות.
נכון, וזאת בדיוק הסיבה שהם נאחזים בכיסא, אבל אני הזכרתי קודם את מה שקרה בירושלים השבוע, עוד התותחים רועמים ומתנהלים דיונים סוערים על עניין, על חוק הגיוס או על חוק האי-גיוס, ולצורך דיון על החברה החרדית וניסיון להבין מעבר או מתחת לשכבת המתווכים והסקנים שרק אותם אנחנו בדרך כלל שומעים, הזמנו לפה בעצם, כמו שאמרת בהתחלה, את אלי ביטן.
אז מיד אלי ביטן נכנס לאולפן, הזרז להבאתו לאולפן הוא כמובן המאמר שהוא פרסם בשבוע שעבר בהארץ. אנחנו נשמע חלקים מתוך המאמר הזה, וכשעשיתי את התחקיר הקצר על אלי, כמובן התקשרתי לרב הראשי של דה מרקר, לנתי טוקר, גם הוא...
לא הבנתי לרגע איזה רב ראשי.
כן, נתי טוקר, כתב המקרו במשרד האוצר של...
וחרדי
לעת מצו, ושאלתי אותו מה דעתו על אלי ועל הדברים שהוא כתב. אז נתי כתב לי הרבה דברים, אבל השורה התחתונה שהוא אמר לי זה שאלי הוא איש אמיץ. אז אנחנו תמיד רוצים אנשים אמיצים אצלנו בפודקאסט. אז הנה, פרסומת אחת ונתחיל.
ירושלים עוד לא לגמרי חשופה בפנינו, וגם מדבר יהודה טרם אמר את המילה האחרונה. ממצא אחד דרמטי משם יקע גלים בכל העולם, וגם נתן למלחמה את שמה. מה עובר על ארכיאולוג בשטח? איך יודעים בכלל איפה לחפור? מה עושים עם זה אחר כך, במחקר? ולמה, מעבר לסקרנות, זה כל כך חשוב? פודקאסט החדשנים יוצא למסע בעקבות סודות האדמה. מסע שמתחיל בזמנים קדומים, אבל יש לו רלוונטיות עצומה לימינו אנו. וגם... על החלק הרגיש וחסר התקדים שרשות העתיקות לקחה על עצמה במלחמה הזאת, מאיתור וזיהוי נהדרים ועד תיעוד והנצחת יישובים. חפשו אותנו החדשנים בשיתוף אוניברסיטת אריאל בכל אפליקציות העסקתים.
שלום אלי.
שלום.
אז אני רוצה להמשיך את מה שגיא אמר בנוגע למאמר שפרסמת בארץ, שהכותרת שלו הייתה ביום שבו התרחש האסון במירון, אני התחתנתי, ואתה מתייחס לאדישות יחסית, או לשקט היחסי שבו התקבלו מסקנות הוועדה לחקר האסון במירון. אנחנו לאורך הפרק נביא כל מיני קטעים שככה מופיעים במאמר הזה, וננסה להבין יחד איתך מה מסתתר מתחת למילים האלה, אז הנה הקטע הראשון. ראיתי השבוע פרשנים ואחרים ששואלים איך יכול להיות שהחרדים לא שוטפים את הרחובות, כועסים, מסמנים את מי שהוועדה קבע שהפקירו אותם, אלה שכולנו יודעים שהפקירו אותנו. איך יכול להיות שאנחנו שותקים, אבל האמת שאנחנו שותקים ונשתוק. ככה זה בעולם שבו מגיל קטן מפקפקים בזכות שלך לדרוש דין וחשבון, לקבל צדק, לדרוש ניקיון כפיים. שבו האג'נסי שלך מתבטל כשהקול שלך מתבטל. שבו האמונה שהמדינה או נציגי הציבור מחויבים לטובתך או לרווחתך נחשבת לנאיבית, לפריבילגיה של חילונים. אז בוא קצת תסביר לנו מה זה אומר, ובאמת למה החרדים לא יצאו לרחובות, האם זה בגלל, כמו שאני חשבתי, שבתוך כל האירועים הגדולים שמתרחשים עלינו, איכשהו זה עבר מתחת לרדאר, או שיש פה תהליכים הרבה יותר עמוקים, שאנחנו, הציבור הכללי, לא תמיד מבין אותם.
טוב, אני רוצה להגיד שזה כאילו, המאמר הזה, ובכלל, כל ההרגשות האלה, זה נובע מכך שאני מסתכל סביב, גם אחרי אסון מירון עצמו, ובחודשים שהיו אחרי אסון מירון, שהייתה דרישה ציבורית להקמת ועדת חקירה, בעוד בציבור החרדי לא הייתה כל כך דרישה כזאת אפילו, בטח לא כלפי הפוליטיקאים החרדים. ואז שהיא קמה בתקופת ממשלת השינוי, הדיונים שלה הסיקו קצת, את יודעת, את התקשורת הלא חרדית, התקשורת הכללית. אני סיקרתי אותם, עוד חברים וחברות סיקרו אותם, אבל התקשורת החרדית לא ממש סיקרה, לא את העדויות ולא ממש, את יודעת, באופן אזוטרי לגמרי, כמעט ולא נגע בסיפור הזה.
למרות שמדובר הרחוב, באסון ענק.
מדובר באסון ענק שצריך להגיד, הוא אסון אזרחי הגדול ביותר, נכון. שהיה בחברה הישראלית, ויש הרבה כתרים שנקשרו לשמוע, אבל אצל הציבור החרדי הוא היה כפל כפליים. אני חושב שהקדשתי את החלק הראשון.
כי כולם מכירים את כולם.
גם כולם מכירים את כולם, וגם זה היה בסופם של שלוש שנתיים של קורונה, שהיו אסון מתמשך. אסון חרדים מתמשך, שהחרדים שילמו גם מחיר בקורונה גבוה יותר, התפרצויות הקורונה באזורים החרדים היו גבוהות יותר, היו יותר סגרים גם, זה הפך להיות סלע בין חרדים וחילונים, הרבה שנאה, הרבה דברים כאלה, ובסיום השנתיים האלה, או בסיאן של השנתיים האלה, מגיע אסון מירון, שהיה מורכב מכל הדברים האלה של הפקרת הרשויות, של פוליטיקאים שמסובבים את הגב, של סטנדרט כפול לישראלים ולחרדים, וכל
של
הדברים האלה.
של זילות החיים.
של זילות החיים. האסון הזה ממש עבר מאוד מאוד קשה, ומצד שני, הדרישה לדין וחשבון לא הייתה גבוהה. ואני רואה לא חרדים, בעיקר חילונים, שאומרים, בסדר, זה אנשים דתיים, והם אומרים, הכל בידי שמיים, וזה אלוהים, ואם הם לא דרשו חשבון מאלוהים אחרי השואה, אז מה, ידרשו אחרי אסון מירון ואמירות שכאלה? אבל אני חושב שזה לא נכון, זאת אומרת, חרדים, הם יודעים מה שנקרא, הם צרכנים חכמים, הם יודעים להחליף עם המגבונים או הטיטול הילד לא טוב, הם יודעים להחליף חברת טיטולים.
נכון, למרות שאתה אומר שפה מגיל קטן מפקפקים בזכות שלך לדרוש דין וחשבון.
בדיוק, בכל מה שקשור לניהול הציבורי וליחס לפוליטיקאים, לשליחים, החרדים מסתכלים על הפוליטיקאים כשליחים, אולי שליחים זה מילה נוצרית, כשתדלנים. השתדלנים שלנו אצל הפריץ או אצל המדינה, למרות שכבר מזמן השתדלנים האלה הם המדינה בעצמה. הרבה מאוד שנים הם כבר לא שתדלנים, הם המדינה בעצמה. כל היחס אליהם הוא יחס שלא מכיר במילה אחריות.
ציינת את העיתונות החרדית. היום, בניגוד למצב שהיה לפני 10-20 שנה, בגלל האינטרנט בהתחלה ואחר כך הרשתות החברתיות, יש לנו עושר עצום של אתרי אינטרנט חרדים על כל מיני גוונים, כל מיני חצרות, כל מיני אנשי עסקים, כל מיני זוויות שונות. כל המערך הזה של התקשורת החרדית נהג באותה דרך ובעצם ממזער את אסון המירון ואת הדיונים על האחראים לו?
אז אני לא חושב, אני לא הייתי קורא לזה למזער את אסון מירון, למזער את שאלת האחריות, זו שאלה אחרת, אבל אני מדבר על סיקור ועדת מירון. באמת אחרי אסון מירון, התקשורת כולה, על כל המעגלים של המפלגתית, העצמאית שאיננה מפלגתית, כל הסוגים של התקשורת החרדית, כולם כמובן עסקו באסון, ובסיקור, וברעיונות, ובעיקר בסיקור האסון, פחות באמת בשאלת האחראים. ברגע שהדיבור על האסון ירד, כמו שאנחנו מכירים עכשיו, הדיבור על האסון שכח מעט, והדיון על האחראים עמד במרכז, אז התקשורת החרדית התחלקה לסך עסקניה, מה שנקרא. כי גם התקשורת החרדית, גם התקשורת הלא ממסדית או הלא מפלגתית,
היא שונה. גיא התייחס לרשתות חברתיות או לתקשורת הלא ממסדית, אבל היא מאוד מאוד מוגבלת בחברה החרדית. הנגישות שלהם למקורות שהם לא ממסדיים היא יותר מוגבלת, בגלל הטלפונים הקשרים.
אז אני חושב שגיא התייחס לזה, וזה כבר, היום זה כבר מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, נכון שהגישה לאינטרנט היא אחרת מאשר גישה של אדם לא חרדי, שלנו יש גם את הנייד וגם את המחשב, וגם מחשב בעבודה, וגם בבית, וגם פה, וגם אייפד, וכאלה דברים, ולכולם יש, אז כאן זה פחות, אבל עדיין יש גישה לאינטרנט, וגם יש הרבה כלי תקשורת חרדים עצמאיים. באינטרנט ולא באינטרנט.
מה שנקרא קו הסקופים שאתה...
קווי הנייס, כן, קו הסקופים שעבדתי בו הרבה שנים, אבל קווי נייס באופן כללי, ויש סיקור, ודווקא באתרים האלה כן יש סיקור.
אז אני רוצה בעצם להבין מה שאתה אומר, הסיבה שהחרדים לא יצאו לרחובות, ממה היא נובעת? היא נובעת מזה שסומכים על המנהיגים, שלא מנסים לערער על הסמכות שלהם, ממה זה בעצם נובע?
יש המון ביקורת והמון מתח סביב השתדלנים החרדים. נגיד חבר כנסת חרדי, בטח בשס או בדגל התורה, בדרך כלל עובד הרבה יותר קשה מחבר כנסת לא חרדי. אנחנו מכירים, רואים את המצוינות החרדית הזאת של גפני או דרי, אנשים שעובדים קשה מאוד, הם שתדלנים שיש להם הרבה הרבה עבודה, ומצד שני, החלק של האחריות בתוך העולם הפוליטי, זאת אומרת, לא רק מה הצלחתי להשיג או לא הצלחתי להשיג, אלא אחריות על משהו שניהלתי וקרס, או משהו שלקחתי על עצמי ועבד לא טוב, או אסון שקרה תחת פיקוחי, החלק הזה לא קיים, בטח ובטח,
ולא דורשים את זה ממנו.
כן, והחברי כנסת הם כמובן לא הבכירים ביותר, מעל חברי הכנסת יש את ראשי העמותות שמנהלות את העולם החרדי, מעלם את הרבנים, בטח ובטח שלא שייך כלפיהם שיח של אחריות. אתה הובלת את הדבר הזה, אתה היית שם, אתה אדמור שנכח בהדלקה, אתה החסידים שלך ניהלו,
אבל הם לא, אבל הם לא דורשים את זה מהם. את דיברת על אותם שתדלנים ולהנהגה, ואני רוצה לקחת את זה למשהו נוסף שאמרת באותו מאמר, ואולי דרכו לנסות להבין מה קורה היום בחברה החרדית מבחינת ההנהגה. וכך כתבת, הרבנים הגדולים מתו והתחלפו בחיקויים חיוורים. הממסד הקהילתי התנווה, נציגי הקהילה התחלפו במנהלי עמותות, והשחיתות פשטה בכל. איש הישר בעיניו יעשה.
כן. שוב, אני רוצה רגע לתת, להגיד משהו על המאמר הזה, או על הטור הזה, או על מקבץ המילים הזה. בסופו של דבר, אני רציתי לתאר במילים האלה מין חוויית חיים מאוד מאוד בסיסית של החרדי או החרדית. הצעירים, רוב המוחלט של החרדים מאוד מאוד צעירים, כן? אז חלק מאוד מאוד בסיסי, אפילו כמעט מובן מאליו, לצעיר ולצעירה החרדית, שהוא כל כך לא ברור למי שמסתכל מתוך החברה החילונית או הלא חרדית עליהם, זה אחד. ושתיים, מה שרציתי להגיד, שמציאות החיים הזאת היא קצת לאט לאט הופכת להיות מציאות כלל ישראלית. ואני מזהה את אותו אדישות, או את אותו הפרדה בין הציפיות שלי מהפוליטיקה לאחריות שאני דורש מהפוליטיקאים לשאר חלקי החברה הישראלית. אז אני אומר, בתוך חוויית החיים הזאת, בשנות ה-80 וה-90, כשהחברה החרדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, מתגבשת למבנים הללו, מבנים הפוליטיים והחברתיים והכלכליים שאנחנו מכירים היום, אז היא כן מתגבשת כמין איזשהו אגרוף קהילתי, שנועד לסייע לפרט החרדי מול המדינה או מול השוק. כן, השוק עובר כל מיני שינויים בשנים האלה, המדינה עוברת שינויים. הפרט, במקום שהפרט יהיה לבד מול המדינה, אז יש איזשהו גוף ביניים שנקרא הקהילה, שבראשה עומדים רבנים, שאתה בוחר בהם באופן וולונטרי, אז כן, ממש אתה בוחר את הקהילה שלך ואת הרב שלך. אולי אצל בנות זה פחות.
לפי מה אתה בוחר? לפי מידת
כל מיני, אתה חוזר בתשובה נגיד, אז אתה בודק את העדה שלך, או אתה בודק את הרב שהוא יותר פופולרי, יותר קריזמטי, או הישיבה שבה למדת. אני מדבר על התגבשות, נגיד, של שנות ה-80, כן? שרוב החרדים הם מאגרים אל החרדיות, כן? בשנים האלה. ואז הדבר הזה קם והופך להיות אגרוף של קהילה שיש בה רבנים עם אידיאולוגיה, שיש לה עסקנים, פוליטיקאים, צעירים ומאוד מאוד ישרים, בטח באותם שנים, נקיי כפיים, שהולכים ומקימים את הדבר הזה בדומה למה שהם תופסים לסקטורים אחרים, בדומה להסתדרות או לקיבוצים, כל מיני מודלים שהם אמיתיים או לא אמיתיים, בדרך כלל די מדומיין מה שהם מספרים לעצמם על סקטורים אחרים, אבל אם אנחנו מתגבשים כסקטור, כסקטור שהוא יהיה ליד שולחן קבלת ההחלטות, ואנחנו מקימים את הדבר הזה. אבל מתו הרבנים, ואותם עסקני ציבור צעירים וחרוצים, נקיי כפיים, הפכו להיות מושחתים, והם כבר הפכו להיות בעלי עמותות, וזה כבר הפך להיות עסקים, עסקי החינוך, חלקם הפכו להיות ממש ברוני עבדים, מעסיקים גדולים במגזר החרדי, שסוחרים מול האוצר, ומול משרד הביטחון, ומול משרד הרווחה, והצעירים והצעירות החרדים הם בני ערובה אצלם. הפוליטיקאים מושחתו, הושחתו, חלקם הושחתו ונשארו, חלקם עוד הספיקו גם לעבור בכלא ולחזור. המערכת נהייתה מסואבת. דור הוואי, שהחליף את דור ההורים, החליף אותם במוסדות ובחינוך. תהליך ההשחתה הזה, ואני אומר אפילו פחות השחתה, הריקבון הזה, הוא בעצם הופך את החרדי עצמו למאוד אדיש כלפי השאלה מי אחראי, וכלפי התקווה בכלל לקבל דין וחשבון על מה שקרה, לא משנה אם זה אסון מרום.
אלי, אתה מתאר פה משהו יותר רחב. האוכלוסייה החרדית גדלה במהירות עצומה בעשור האחרון, וכמו שציינת, רובה נמצאת היום מתחת לגיל 20-25. ומצד אחד יש לנו אוכלוסייה שגדלה במהירות, מצד שני אתה אומר, זו אוכלוסייה שמחד מנותקת מהציבור הרחב החילוני, ומצד שני הלא חרדי, ומצד שני אין לה בעצם מנהיגות היום ערכית של ממש. כלומר, היא נשלטת על ידי, על ידי כנופייה של אנשי עסקים ומאחרים שעושים כסף בעצם מהקרבה לשלטון או מהשלטון עצמו. ואז נשאלת השאלה על איזה דור שלם אנחנו מגדלים כאן, עם איזה ערכים, עם איזה רעיונות.
כן. אני רוצה קצת לסקטי, קצת אולי לומר את זה במילים אחרות. יש לנו תפיסה ישראלית רבת שנים שהחרדים מתנהלים כאוטונומיה. קבוצה ששונה באופן אידיאולוגי, שיש לה מנהיגים וכללים וחוקים משל עצמה, והיא פשוט מתנהלת שם בתור אוטונומיה. ויש מערכת יחסים, כן, אומרים התבדלות על חרדים ובדלנות על ערבים, תמיד, לא יודע למה, תמיד כשזה ערבים זה בדלנות, כשזה חרדים התבדלות, והמדינה צריכה לנהל את המערכת יחסים, עכשיו זה גם לתת להם מכסות לגיוס, ממש מערכת יחסים.
ולתת כסף למערכת החינוך שלהם שהיא עצמאית לגמרי ולא מפוקחת.
כל מיני סיפורים כאלה. בעוד שהמציאות למי שגדל בחברה החרדית, לקרוא אוטונומיה לדבר הזה, זה ממש בדיחה. זה פשוט אזור אנרכיה מוחלט. אנרכיה מהחוק, אנרכיה מאחריות של המדינה. אנרכיה מוחלט, שיש בתוך האנרכיה הזאת, יש נציגי העוני, יש עסקני העוני, יש עמותות שפועלות, יש עסקים, כן? כל החברות, תאגידים הגדולים, תאגידי המזון, פועלים בתוך החברה, יודעים בדיוק לעבוד עם הרבנים ועם העסקנים, יודעים איך לעבוד עם הדבר הזה. יש כל מיני עיתונים שהם לא באמת עיתונים, ששייכים למפלגות, או ששייכים לכל מיני משרדי פרסום. יש אזור אנרכיה, ואנחנו גדלים, אני אתן איזה דוגמה כילד, נגיד אחד הדברים שמאוד מאוד משקפים, זה נגיד הפגיעות המיניות לבנים חרדים, או אלימות. בבתי ספר היינו חוטפים מכות, היום זה כמעט ולא קיים. היינו חוטפים מכות רצח מהמורים. ספציפי עליי, אולי קצת בצדק, כן? אבל פעם אחת חטפתי ממש מכות, ואמרתי, אני אחלה להתקשר למשטרה. המורה אמר לי, מה, תתקשר למשטרה? בוא, נתן לי עוד סתירת לכי, אמרתי, עכשיו תלך להתקשר. הלכתי, התקשרתי למשטרה, אני זוכר את השיחת טלפון עם השוטר, אומר לי, ילד, מה עשית? תחזור לבית ספר. אין בכלל כאילו, עכשיו, את מי השוטרים מכירים? הם מכירים את יהודה משיזה, ואת כמה עסקנים שיודעים להסתובב באזור של המשטרה. וכשהשוטר, אפילו מזמינים אותו לאישה שחובה אלימות במשפחה, ברמת בית שמש, השכונה שבה גדלתי, מזמינה את הניידת, הניידת לא מגיעה, הוא פשוט מתקשר לעסקן, לשאול, תגיד, מה קורה שם? אתה יכול לסגור את הפינה הזאת? עכשיו,
מין התנהגות חמולתית... אתה מתאר אוכלוסייה שקופה לגמרי.
שוב, יש אוכלוסיות שקופות יותר, כן? יש פלסטינים. יש לנו פה פלסטינים, ויש פלסטינים אזרחי ישראל שבמובנים מסוימים יותר שקופים, ויש אנשים שגרים בשכונות מצוקה ובערי פשע, יש כל מיני סוגים של אנרכיה בתוך החברה הישראלית. זה קורה באותם שנים. אגב, האזורי האנרכיה הולכים וגדלים האלה שאליהם נכנסות עמותות, לא משנה אם זה עמותות חרדיות או עמותות אחרות. אבל אני רוצה להגיד, גם החרדים, לצורך העניין יש להם את הדבר הזה של הכוח בכנסת והכוח בממשלה, שנותן להם איזשהו מנגנון פיצוי כזה, כן? למשל, העניין הזה של הדיור, כן? שהחרדים...
גם, וגם שמקבע את הכוח של המנהיגים. ברגע שהם שולטים במשאבים, אז אתה כאזרח הרבה פחות יכול לערער עליהם.
כן, זה הצד השלילי של הדבר הזה, שהוא הצד המרכזי. אותם מנהיגים, שזה לאו דווקא הרבנים שאת רואה, זה לא הרבנים. זה בעיקר ראשי העמותות שמנהלות, עמותות החינוך הגדולות מאוד, שהם המעסיקים הגדולים, וגם קובעים איפה אתה תלמד ואיפה תגור, ואיפה, אם היא תתחתן, כל הדברים האלה שהם בעצם ההון האמיתי שהוא של החרדי עצמו.
אוקיי, אז אלי, בוא נרגע קצת נלך אחורה, ותספר קצת למאזינים עליך. אתה לא חרדי רגיל, עברת איזה תהליך, אז בוא תיקח אותנו לתהליך הזה, מההתחלה ועד לאיפה שאתה נמצא היום.
בוא נתחיל בזה שאולי יסביר לנו איך מישהו שהוא בחברה חרדית, חצי מרוקאי, חצי טוניסאי, לומד במוצאת עצמו בישיבת פונוביץ'.
ישיבה אשכנזית. קודם כל אני צריך להגיד שאני לא הייתי המזרחי היחיד בפונוביץ'. מאוד קשה להתקבל לישיבה
בכלל
אשכנזית.
בכלל או אם אתה מזרחי?
אם אתה מזרחי, בכלל מאוד קשה להתקבל. הישיבות הליטאיות, יש הרי שלושה זרמים בחברה החרדית. יש את החסידים, יש את המזרחים, ויש את הליטאים. שישיבות הליטאיות המרכזיות הן ישיבות האליטה. אני למדתי בפונוביץ' שהיא נחשבת קצת ספינת דגל חרדית, ולמדתי שם כמזרחי, אז זה מן הסתם הרבה יותר קשה להתקבל כמזרחי. הגזענות היא קצת עיקרון מארגן בעולם החרדי, או עיקרון מארגן של הפוליטיקה החרדית, עיקרון מארגן של הערים החרדיות, בטח של החינוך החרדי. אם אתה מזרחי או אתה אשכנזי, או איזה אשכנזי אתה, הדתיות פנים אשכנזית, זה משהו שבעולם החילוני לא מכירים. אם אתה רומני או אם אתה הונגרי, אצל החרדים זה משהו שהוא מאוד ברור. אם אתה פולני, יש מוסדות לפולני ומוסדות להונגרים. עד כדי כך זה קיים. בטח אפליית מזרחים ומזרחיות.
אז אתה גדל במזרחי ברמת בית שמש בית.
אני גדל ברמת בית שמש בית, בחור לאחד צרכים ואחיות, משפחה מזרחית.
אבל אתה מתחיל איזה תהליך של חזרה בעצם בשאלה.
כן.
אחרת אתה כנראה לא היית איתנו פה. אז בוא תספר על זה.
אז שוב, קודם כל אני רוצה רק להגיד, הדעות שאני אמרתי כאן וגם התפיסה הפסימית הזאת כלפי החברה החרדית, רבים מאוד החרדים ששותפים אליה. זאת אומרת, התגובות שאני מקבל מחרדים וחרדיות לכתיבה, וחוץ מזה אני גם מגיש תוכנית שהיא אחת התוכניות המואזנות במגזר החרדי, שם זה בבסיס התוכנית, היא מאוד פופולרית, אין התנגדות דווקא לדברים האלה. בטח אצל החרדים הצעירים יש זרמים מאוד מאוד גדולים של אנשים שזה תפיסת עולמם. הפסימיות הזאת כלפי העולם שבו גדלנו, וגם השאיפה לתקן. שאיפה לתקן והשאיפה ליצור עולם אחר. זה מאוד חרדי, הדבר הזה. גם ההבנה הזאת היא הבנה שהיא מאוד, מי שגדל שם ראה את זה, הרבה יותר מאנשים שהם לא חרדים ולא מכירים את הדבר הזה. אני באופן אישי בגיל צעיר עזבתי את ישיבת פונוביץ', עברתי לגור בתל אביב. זה היה בהתחלה ככה תהליך יותר אנטי, אפילו בתור ילד צעיר כזה אתה ככה מלא בכעס ובזעם על העולם.
רגע, זה תהליך, בוא אנחנו רוצים להבין קצת יותר איך עשית את זה. טכנית זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. יש פה הרבה פחדים ודילמות ובעיות כלכליות. איך זה בדיוק עובד?
נכון. וקושי, וקושי משפחתי. להורים שלך היה מאוד קשה.
כן. היה מאוד קשה. יש איזושהי תפיסה, לפעמים שמסתכלים, חושבים להפסיק להיות חרדי זה כמו להתנתק מאות. זה קשה, זה כמה טלפונים, אבל בסוף הם מתנתקים. זה הרבה פעמים, אתה לא רק פיזית, הקושי הכלכלי, ולמצוא דירה, ולהסתדר בתוך עולם לא חרדי, גם כל העולם האידיאולוגי הפנימי שלך קורס, כל מה שהוא בעיניך מימוש עצמי, אני רציתי להיות רב. זה עדיין, הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה ללמוד גמרא, ואני חשבתי...
אתה גם מאוד לבד.
אתה מאוד לבד. עכשיו שוב, יש לנו היום... גם אז היה ארגון הלל. כשאני יצאתי, היום יש לנו את הלל, את יוצאים לשינוי. זה שני ארגונים שאני, ברוך השם, מתנדב בהם היום, אבל אז באמת באותם שנים זה היה מאוד מאוד קשה. שוב, אני גבר, חרדי צעיר, בלי ילדים, זה הרבה יותר קל מלצורך העניין נשים חרדיות נשואות, או אפילו גברים חרדים שכבר יש להם 5 ילדים ובוחרים לעשות את התהליך הזה, ובטח באותם שנים זה היה הרבה יותר מורכב. אני מסתכל על זה היום במבט לאחור.
מה זה באותם שנים? אתה בן 33.
נכון, היה לפני 15 שנה. השינוי מאוד מאוד דרמטי. שוב, גם היום זה קשה ומשמעותי, אבל אם היום אתה מגיע לאוניברסיטת תל אביב, או אוניברסיטה עברית, וכבר יש מסלול ליוצאים בשביל, אתה מגיע לצבא, שבמשך שנים היה יותר קל להגיע לצבא כנער חרדי. עדיין, אם אתה מגיע לצבא כנער חרדי, מיד אתה מקבל משכורת וזה, ופעם
שם. אתה לא שירתת בצבא, נכון?
לא, אני לא שירתי בצבא.
ובאיזשהו שלב אתה בכל זאת חוזר לדת, זאת אומרת, יוצא בשאלה וחוזר למין
מקום ביניים. באיזשהו שלב, זה גם קשור, ניסיתי פעם אחת, אחרי זה התגרשתי, הכרתי שוב את זוגתי שגם משפחה חרדית, חזרתי גם לעבוד בתקשורת החרדית. משהו באידיאולוגיה של הגיל הצעיר, של לפני גיל 20, והכל נראה לך מאוד ברור ונכון, נרגע יותר. אני כן, לא בטח לא רואה את עצמי כחרדי קלאסי במובן הזה. החיים שלי יותר אפלואידים, אני מסורתי.
אתה גם לא נראה כמו החרדי. לא, יש לך חולצה
צבעונית.
אני
נראה כמו החרדי שבונה את הסוכה. יש את החרדי שלומד בבית מדרש, את החרדי שבונה את הסוכה. אז יש איזה שהוא...
תגיד רגע, אלי, אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של ההחלטה שלך בגיל צעיר, לחזור בשאלה. אז בלי לנקוב שמות, שאתה מסתכל על החברים שלך ועל בני המשפחה שלך, הצעירים שנשארו חרדים, עד כמה הם נשארים שם במסגרת הדתית הנוקשה הזאת בגלל לחץ חברתי ומשפחתי?
אז אני רוצה קודם כל לעשות הבדל בין בנים ובנות. החוויה שאני יותר מכיר, ויותר חברים שלי מן הסתם, זה חוויה של גברים חרדים. גברים חרדים צריך להגיד שכמה שאנחנו לא נמצאים בתוך מבנים מדכאים, עדיין אנחנו הגברים. יש את חוויית החיים של הנשים החרדיות, זו סיטואציה אחרת לגמרי, שהרבה פעמים אנחנו, הגברים החרדים, אפילו לא מבינים עד כמה הם נמצאות במסגרות קובלות אחרות. כן, מה המשמעות, נגיד, גבר חרדי שהוא עדיין יש לו את היכולת, קודם כל הוא הופך להיות מקבל ההחלטות באיזשהו שלב, יש לו איזו עצמאות, יש לו הרבה יותר יכולת. האישה החרדית, היא אומנם יכולה ללמוד תואר, אולי אפילו תואר מתקדם, לצאת לעבוד, אבל היא כבולה למערכת הנישואים, היא כבולה לסדרה של ארוכה ואינסופית של כללים, שהגברים החרדים בכלל לא מתארים לעצמם.
יש מספר ילדים שמצופה ממנה, שזה אומר הרבה הריונות.
אבל, ופה אני רוצה להגיד, יש שינוי מאוד דרמטי ב-15 ו-20 שנה האחרונות. יש את תנועת היציאה בשאלה, הארדקור, זה יציאה מהעולם החרדי. כן? אם אנחנו מכירים את המספרים שלה, ויש את התופעה הזאת, אבל זה ממש אנשים שעוזבים, ואומרים לתל אביב לצורך העניין. אבל תנועה יותר גדולה ממנה, זה תנועת היציאה הפנימית. זה עשרות אלפי חרדים וחרדיות, שבאים ואומרים, אנחנו לא מעוניינים לחיות בצורה, באורח החיים שההורים שלנו חיו בו. אנחנו מעוניינים ללכת לאקדמיה קודם כל, כן? לצבא זה פחות, צבא זה משהו שהוא מחוץ לאקדמיה, לצאת לעולם התעסוקה הלא חרדי, ללכת להייטק, אם הזכרתם ודיברתם על חברות הייטק מובילות חרדיות, לא ישראליות, כולם יש להם סקשנים חרדים, זה מרד בממסד, הממסד לא אוהב את זה, בטח לא בשנים הראשונות, וזה תהליכים עצומים שקורים, יש לזה אפילו כבר ביטויים פוליטיים ברמה המקומית, יש אחוזי הצבעה למפלגות החרדיות שיורדים מבחירות לבחירות, יש שם איזשהו
אבל
תהליך.
אבל זה לא מייצר איזה תהליך הפוך, כי ככל שהמנהיגים, אלה שמחזיקים בכוח, רואים את התהליך הזה שאותו אתה מתאר, הם מנסים ללחוץ יותר כדי למנוע מהתהליך הזה להתרחש, או כדי לצמצם אותו, או כדי לדכא אותו.
זה התהליך אנושי מאוד מאוד פשוט. זה בדיוק התזה והאנטיתזה שרוכשות יחד. אז א', בטח שלפעמים המנהיגים אומרים, אוקיי, בוא נעשה כללים יותר נוקשים, למשל טלפונים קשרים. אבל לפעמים יש מנהיגים אחרים שיכולים להגיד, לא, רגע, חבר'ה, אם אנחנו רואים קושי, בוא נתאים את עצמנו, וזה גם דבר שקורה. יש בצד השני תהליכים של פונדמנטליזם חרדי, שלא היה בעבר. אוטובוסים נפרדים, גברים ונשים, דברים שלא...
יותר מזה, אוטובוסים, נכון, אוטובוסים שבהם יש רק בנים, אתה צייצת על זה...
כן, אז אבל אני רוצה להגיד, התסיסה מתרחשת. העולם החרדי, כמו שאנחנו רואים אותו היום, עם משבר העוני החריף, עם משבר ההשכלה, עם משבר הפשע, כל הדברים האלה לא התרחשו בלי מישהו שקם ועשה את זה. זה לא קרה מאליו. החרדים, זה היה תהליך שבו אנשים שמרנים קמו ושינו את מה שההורים שלהם עשו כדי לייצר סקטור. והשינוי של הדבר הזה, או התיקון של הדבר הזה, גם לא יעשה בלי מאבק. אז יש את המאבק החילוני, ויש את המאבק הפנים חרדי, וכשהם ישלבו ידיים ויקימו לצורך העניין את זרם החינוך הממלכתי החרדי, ויבססו אותו, משהו שלא היה קיים, והיום יש לנו 100 בתי ספר כאלה, והמדינה תיקח איזושהי אחריות, לחתוך את כל העולם הזה של המתווכים בין הפרט החרדי ובין המדינה, כל השכבת שמנת הזאת, זה דבר שקורה.
לפני שנה הגעתי לבקום יחד עם אחים לנשק, והגיעו חבר'ה שהיו אמורים להאריך את הפטור שלהם, וניסינו לדבר איתם, ובהתחלה הם לא הסכימו, וראית שיש שם, ואז שהם נותרו לבד, בלי אלה שאיתם הם באו, פתאום הם היו הרבה יותר קשובים, וגם ניסו להגיד את הצד שלהם, ולמשל הם דיברו על הפחד הזה מהצבא, שאתה מגלה שיש בו גם מניעים ארציים, למשל הם אמרו, אנחנו נהיה מאוד שונים, ואנחנו פוחדים מאיך שהתייחסו אלינו, מעבר לזה שזה פוגע בשידוך וכל הדברים הרגילים. אז אני חושבת שבאמת מה שאתה אומר על העניין הזה של המתווכים, שהם עומדים כסוג של חומה בין שתי החברות.
מרב המאמצים של הממסד החרדי, אבל לא רק הממסד, זה גם ההורי החרדי והמחנך החרדי, מרב המאמצים מושקעים בליצור את חומת ההתבדלות הווירטואלית וגם האמיתית, גם אם תראי איך הערים החרדיות בנויות, השכונות החרדיות, בין העולם החרדי ובין מה שמבחוץ לו. ולמה? למה מושקע כל כך הרבה מאמץ בחומת ההתבדלות הזאת? מתוך מחשבה שמתישהו, בגיל 18 או 19, הבת החרדית, אחותי, יש לי אחות בת 8, אחותי או בת אחרת, תצטרך לנסוע ברכבת מבני ברק לחיפה. ובזמן הזה היא תישב ליד בת גילה לא חרדית. אומר האבא החרדי והאמא החרדית, אנחנו נעשה הכל, 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 כדי שבנסיעה הזו ברכבת לא יהיה להם על מה לדבר. לא יהיה להם זמרים משותפים, לא יהיה להם ספרים משותפים שהם קוראים, לא יהיה להם עולם תוכן משותף. ולמה? מתוך התפיסה חסרת הביטחון החרדית, שאם יהיה להם על מה לדבר, החרדית תבחר לא להישאר חרדית. ולדעתי זה לא נכון, כן? חרדים יכולים לדבר עם חילונים.
להפך, ככל שאתה מונע את זה, אתה הופך את זה ליותר מעניין. אבל אני רוצה לחזור אליך, אתה בשלב מסוים היית העורך הראשי של העיתון בחדרי חדרים.
אתר בחדרי חדרים, הייתי חלק מהצוות העריכה הראשית, כן.
ב-2017, בעקבות נאום שאתה נושא נגד הכיבוש, בטקס 50 שנות כיבוש, מפטרים אותך.
כן.
לא מקבלים שם דעות שונות, זה אוכלוסייה
מפתה להגיד.
אוכלוסייה
חרדי, מישהו
אמר... אוכלוסייה שהיא ימנית יותר.
קודם כל אני חייב להגיד, הבעלים של האתר, מי שפיטר אותי, זה אולי החרדי. היו אז גיא כהן ומאיר גל. הם היו אז שני הבעלים של בחדר חרדי.
אנשי עסקים.
אנשי עסקים, כן. גיא נפטר מאז. מאיר גל כבר הוא לא הבעלים של האתר, הוא יותר מחוגי הציונות הדתית החרדלית. היה אז, אחרי הנאום שלי הזה, היה ככה כמה ימים שכל בן גביר, גופשטיין, עשו ככה איזה קמפיין על הראש שלי. ואני צריך להגיד שדווקא, נגיד, אני ביקרתי בפונוביץ' בישיבה שבה למדתי איזה שבוע, אולי שבועיים אחרי הנאום הזה. התקבלתי הרבה בחום. ראש שיבה דיבר איתי, אמר לי, תודה שהזכרת את הרב שח. הזכרתי שם את הרב שח. שוב, החרדים... שברור שהחרדים, בטח הדור הצעיר החרדי, מאוד מאוד נעים לעבר הימניות, וסוג מאוד מאוד פשיסטי של הימניות, אין בזה שאלה, עדיין זה לא הנושא הכי חשוב אצל החרדים, הנושאים הפנימיים הם יותר חשובים, ההנהגה הרבנית והסקנית היא מאוד מתונה מדינית, אין שם את העניין הזה.
רגע, אלי, בעצם פיתרו אותך, אני רוצה להבין, פיתרו אותך בגלל שאנשי עסקים ששולטים באותו אתר, הבינו שהקו הזה הוא גרוע מבחינת הקהל לא יאהב אותו, השלטון לא יאהב אותו, ולכן הם אמרו, צריך להרחיק אותך.
אני לא יודע, תראה, בגלל שאני חבר ארגון העיתונאים, אף אחד בטח לא אמר לי את הנימוקים האמיתיים למה פיתרו אותי, אבל אני יכול, מה שנקרא, לנחש.
רגע, ואיך זה קורה שאתה קם בבוקר, אלי, ואתה מחליט שאתה רוצה פתאום לשאת דברים נגד הכיבוש, עיתונאי חרדי?
לא, אז שוב, אני חייב להגיד שאני הייתי פעיל פוליטי מגיל מאוד צעיר, אני הייתי בנוער מרץ גם, זה תמיד היה חלק מהעולם שלי, חלק פעילות פוליטית עם הפרדה מאוד ברורה בין מה שאני עוסק בו כעיתונאי למה שאני עוסק בו כפעיל פוליטי, ואיפה אני מפגין, ומה אני, באיזה פעילות פוליטית, גם בתוך העולם החרדי, כן, אם עכשיו אנחנו עוסקים במאבק להטאבי חרדי, בתוך העולם החרדי, זה גם מאבק פוליטי, וזה הייתה הזהות שלי, גם הייתי עורך אתר שיחה מקומית, במקביל לעריכת בחדרי חרדים, זה לא היה משהו בסתר, זאת אומרת, זה היה, בגלוי היה צוק איתן, הייתי אומר להם, ישיבות מערכת בחדרי חרדים, שוב, חבר'ה, באתי משיחה מקומית, יש לי עדויות מעזה. אני יכול לפרסם אותם פה, והיינו, היו, העבודה הייתה מאוד מאוד טובה. היה לחץ ציבורי בעקבות הנאום הזה, ואיפשהו בהנהלת האתר מיהרו, מה שנקרא, לענות ללחץ.
אז אלי, בעצם אפשר לקשור את התהליך שתיארת של הקריסה האידיאולוגית והשחתה של ההנהגה של הציבור החרדי, בעצם מה שהיא מובילה בין השאר, זה לתהליך של הקצנה, אתה אפילו השתמשת במילה פשיזם, ובעצם הקהל החרדי, ברגע שהוא מאבד את גדולי ההוגים שלו ואת הרבנים שלו, את הדור הזה, הוא פשוט נהיה בן גבירי וסמוטריצ'י.
זו הבחנה מעניינת ומדהימה, זה יותר ממה שאמרתי, אבל אני ממש מקבל אותה, ואני גם רוצה להגיד, אני, דיברת על החרדים שפגשת אותם בזה, אני זוכר בתור ילד, היינו הולכים, ילד חרדי, היינו הולכים מול הר הרצל ביום הזיכרון לרצח רבין, היו מקימים את אוהל תנועות הנוער, אין את זה כבר הרבה שנים, והיינו עומדים בפינה כדי אולי לדבר עם איזה שמוצניק, או נוער עובד, ולהתווכח איתם, ולברוח חזרה לישיבה. זה ממש היה, לא יראו אותנו, מאוד אהבנו את התסיסה האידיאולוגית. הרבנים הגדולים באמת באמת סוחרים את פיהם, גם לא מתעסקים, קחו את עניין הגיוס. אני חושב שנער חרדי זכה פעם לשמוע מאחד מגדולי הדור, למה לא מתגייסים? הוא נמצא, הנער חרדי נמצא, הרי חרדים יש אנומליה. הם מאוד מאוד תומכים במלחמה, מאוד מאוד תומכים, אבל מסרבים להילחם. בדומה לנשים דתיות. בדומה לנשים דתיות שמאוד מאוד רוצות את המלחמה, אבל לא נלחמות בעצמם. משהו מאוד מאוד מסרס יש במקום הזה. ועומד הנער הזה, אחרי השבעה באוקטובר, וכל גופו תוסס, ומישהו מגדולי הדור פינה הזמן כדי להסביר לנער למה הוא לא מתגייס, זה לא קרה מעולם.
אז בגלל שהגעת, בגלל שהגעת לחוק הגיוס, הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה להתעכב איתך רגע על חוק הגיוס, כי אני עוקבת אחריך קצת בטוויטר, ואתה בעצם מעלה עמדה קצת שונה, אתה אומר, אולי אני לא נגד חוק הגיוס, אבל אני לא חושב שבסיטואציה הנוכחית זה נכון ללחוץ את זה.
קודם כל אני רוצה להגיד, יוזמות החקיקה, הדעות הפוליטיות שלי, הם מה שנקרא, הם משעממות והם גם ממש ברות חלוף. אבל אני רוצה להגיד, החקיקה רבת השנים בנושא חוק הגיוס, כן? שהוא מאז שנות ה-80, הוא מאוד מאוד מרגיז את הישראלים. מאז מלחמת לבנון הראשונה, האמיתות שחוזרות מלבנון.
מאז שהחרדים הם חלק גם מהקואליציות השונות, מאז...
אז זהו, שחרדים לא מתגייסים, כי סוגיה משפטית נגיד, זה משנות ה-50, האחוז שלהם באוכלוסייה, פלוס העובדה שבאמת באמת חלק מהם התגייסו, וגם השוני באופי המלחמות, כן? מלחמת יום כיפור זה לא כמו מלחמת לבנון הראשונה.
גם הנתח שלהם באוכלוסייה, אתה יודע, זה הצטברות של הרבה מאוד דברים.
שנות ה-80 זה הופך להיות דיבור, מאוד מאוד דיבור. שנות ה-90 כבר רצות על זה כמה מפלגות. ב-99, בחירות 99, ארבע מפלגות ישראליות רצות על מצע של גיוס חרדים. ואז בעצם מגיע חוק טל והחוקים האלה. כל חוקי ההונאה האלה, שבמשך הרבה שנים באו לחילונים ואמרו להם, עוד שנייה אנחנו מתגייסים. עוד תכף, זה תהליך, עוד רגע אנחנו נבוא, הנה אנחנו, תנו לנו את הזה, הנה, תראו, הנה, עכשיו אנחנו מכבדים חיילים, עכשיו הרב מברך את החיילים, ועוד כמה שנים אנחנו גם נתגייס. וכל החוקים האלה, מחוק גיוס לחוק גיוס לחוק גיוס, ממשיכים את תהליך ההונאה הזה רב השנים, שבעיניי קודם כל הוא פגיעה במשרתים. זאת אומרת, אותם אנשים שמשרתים ומשלמים את המחיר גם האישי, אבל גם המחיר הנורא מכל שמשלמות משפחות החללים והנופלים. ובא המסבירן החרדי או הסקן החרדי בטלוויזיה, ואומר, אנחנו לומדים תורה, אנחנו ככה, אנחנו ככה, שזה פיקציה, כן? כמה אחוז, 50, יותר מ-50 אחוז מהגברים החרדים לא לומדים תורה? לפי הלמ"ס. בלי אנשים שעובדים בשחור.
כל מה שאתה אומר הוא מדויק, אבל השיח שאנחנו מנהלים בדקות האחרונות הוא קצת שיח שלפני 7 באוקטובר. אנחנו, שתקן אותי אם אני טועה, אני רוצה לשמוע איך זה אצלכם בתוך החברה החרדית. אצל החילונים, אנחנו נמצאים בנקודת שבר שלא הייתה מעולם. כלומר, היו בתוך החילונים כאלה שהיה אכפת להם מזה שהחרדים מתגייסים, היו כאלה שלא היה אכפת להם, אבל זה הנושא שהתנהל שם. זה נגמר. יש בתוך החברה החילונית הישראלית כעס היום עצום על החברה החרדית, שהופך להיות דבר של, שהיה פעם בשוליים איזה שנאה מטורפת, ותחושה באמת של, קשה לתאר את התחושה הזאת. אנחנו הולכים לקראת פיצוץ.
ההבנה הזו מחלחלת, אנחנו יכולים לראות כל מיני היבטים של ההבנה הזו. האם זה יוביל לשינוי? אני רוצה שנייה רגע להאריך את השאלה. בזמן האינטפאדה השנייה, פעם ראשונה שהחרדים נכנסו למעגל הדמים של הסכסוך, פעם ראשונה שהם הרגישו בעצמם את המחיר. שאני גדלתי בבית ספר, לא היה נופלים וחללים, אבא שלי לחם בלבנון, נפצע, אבל לא היה מה שלכל ילד אחר. האינטפאדה השנייה הכניסה את זה מאוד, ומה שקרה כתוצאה מכך, זה כל מיני ארגוני ההתנדבות החרדים העצומים, זקה, מדה, איחוד הצלל, עשרות אלפי החרדים, שכמובן זה לא שוויון בנטל ולא מתקרב, לא רק לשוויון, לשירות גם, אבל זה היה השינוי, והרבה מאוד בחברה החרדית חושבים שהשבעה באוקטובר יניע השינוי של קבלת המדים הירוקים, באיזשהו אופן. האם זה יוביל להסכמה לכך שצעיר חרדי בגיל 18 יתגייס? קשה לי להאמין, אפילו לא שום צעיר, חרדי משום סוג, והנחת העבודה החרדית היא שבאיזשהו שלב החילונים יבינו את זה, כמו שאמר יאיר לפיד, יאיר לפיד ממש אמר, הוא אמר, אז ניקח את הכסף. וההנחה היא שיקחו את מלגות האברכים ובני הישיבות.
האם זה יכול לעשות שינוי?
הם אומרים שלא, בטח שאנשים אידיאולוגיים יגידו, מה פתאום תיקח את הכסף, זה יעשה שינוי? אנחנו פה על אידיאולוגיה. אני חושב שזה כן עלול לאיים, אני כמובן מאוד מפחד ממה שזה יקרה, מהמשמעות של הצעד הזה. אני גם מאוד מפחד מחימוש של עשרות אלפי חרדים, כמו שזה מאוד מפחיד אותי. שראינו מה קורה שמחמשים נוער בסיכון חרדי, בגדוד נצח יהודה, זה לא דבר טוב. הנשק לחמש עשרות אלפי חרדים זה דבר מפחיד. אני מפחד מהמשמעות לצבא ולחברה הישראלית, מגיוס המוני של חרדים. זה דברים שמפחידים אותי. אבל בטח ובטח, שאם ראשי הישיבות וראשי הכוללים יאלצו בעצמם לממן את המערכת המאוד גדולה הזאת, אז הם יעיפו, או מה שנקרא, יצטמצמו מאוד בכוח האדם, וישאר בין העולמות הרבה מאוד אנשים, שאולי יכולים לראות בצבא או באקדמיה, איזשהו הליך אחר לקריירה האישית שלהם. זה דברים שיכולים לקרות. שוב, ברור לכולנו, מי ששומע ומי שרואה את השיח, שאנחנו לקראת תאונת דרכים משמעותית מאוד, שוב אני אומר, יש לכולנו ברור שהחברה הישראלית, המרכז הישראלי, הולך ככל הנראה לקבל עוד הזדמנות. לקבל הזדמנות לתקן את מה שהרכיב פה 40 שנה. ואנחנו מבינים שזה הולך לקראת זה. האם המרכז הישראלי יתפוצץ שוב על המזח הזה של השוויון בנטל, שהיה בו עוד פעם ועוד פעם, או שהוא ידרוש חוק חינוך חובה לבנים חרדים, או שהוא ידרוש באמת לקטוע את כל מעמד בעלי העמותות, סוחרי העבדים החרדים. סדר יום חרדי ישראלי חדש, שבקצה שלו גם שוויון בנטל, אבל ביום יום שלו זה כניסה של המגזר החרדי, חלקו ברצון, חלקו שלא ברצון, לתוככי החברה הישראלית. יהיה חוק חינוך חובה לבנים חרדים, מה שלא היה לדור שלי ואין לדור הנוכחי. ובקצה של הדבר הזה יהיה גם שוויון בנטל.
זאת אומרת, התהליך צריך להיות הרבה יותר ארוך והרבה יותר עמוק.
לא, אני נזהר מלומר את השקר הזה של תהליך ארוך, שאני אומר, לא, יש דבר אחד שצריך לעשות עכשיו. יש מהלך שצריך לעשות עכשיו. אבל אם זה יהיה רק שוויון בנטל, זה משהו שמאגד את החברה החרדית.
תגיד, אלי, לגבי המהלך הזה, האם המהלך, אם היית צריך לבחור את כל המהלכים, אני הייתי בוחר, ותקן אותי אם אני טוען, מעניין אותי, אני הייתי בוחר בלחתוך את צינור החמצן למערכות החינוך הפרטיות, לעמותות הפרטיות. אנחנו קוראים לזה מערכת החינוך החרדית, אבל בעצם, אני תמיד אומר, זה בעצם עסקי חינוך, בדיוק, עסקי חינוך פרטיים. שם צריך להתחיל. קודם כל לחתוך ולהגיד, אם אנחנו ממשיכים עם מערכות אוטונומיות לחלוטין, שמחנכות בחלקן לאי-דמוקרטיה, במקרה הגרוע, או פשוט להתעלם לחלוטין מזה ש החברה החרדית חיה בתוך מדינה שרוצה להיות דמוקרטית וליברלית, ושם צריך להתחיל, קודם כל לחתוך שם, כי שם אנחנו מגדלים עוד ועוד כל שנה, עוד עשרות אלפי אזרחים שאינם אזרחים.
אז אני רוצה לומר, קודם כל חד משמעית, אבל אני רק רוצה להסביר לכם את עומק העניין. מערכות החינוך החרדיות הן לא מחנכות רק חרדים. הן מחנכות עשרות אלפי ילדים שהם בנים להורים לא חרדים. הסיפור החרדי מתרחב. ככל שאתה לא סוגר על עסקי החינוך הפרטיים החרדים, הם סוגרים עליך. עוד ועוד, עכשיו זה רשת ליוצאי ברית המועצות ורשת ליוצאי אתיופיה, אזורים שהמדינה והחינוך הממלכתי שמקוצץ ממנו כסף שהולך לאותו חינוך פרטי, אזורים שהמדינה מסתלקת, העמותות הפרטיות האלה נכנסות. עכשיו יש דרך איך לחתוך אותם, יש דרך להפיל אותם לברכיים. קודם כל המדינה משלמת את המשכורות, למה המשכורות למורות ולמורים האלה צריכים לעבור לעמותה שגוזרת מהם ומעבירה? דבר ראשון, תעביר ישירות למי שאתה משלם. באותו רגע מוטטת את כל הסקני הביניים. רק אם אתה מעביר את התשלום באופן ישיר, או אפילו דרך, לא דרך עמותה חרדית שמקבלת הוראות מרב. אם אתה מייצר איזשהו מנגנון פיקוח, היום המדינה משלמת את משכורתם של המורים והמורות החרדים, ואין לה מושג כמה יש כאלו. היא משלמת את המשכורת,
אין לה מושג מי הם, אין לה מושג כמה הם מקבלים, אין לה מושג מכלום, היא פשוט שחררה את כל הבקרה.
משרד האוצר מאיים בכך שאת החשבים שלו, שנמצאים בתוך רשתות החינוך החרדיות, כן, הוא יוציא אם החגיגה תימשך. ואותו פינג פונג במשרד החינוך, למשרד האוצר, לפוליטיקאים ולנערי אגף התקציבים, אבל בסופו של דבר, אפילו לשפוך אור על מה שקורה בתוך הדברים האלה. ושוב, שאתה אומר עמותות חינוך חרדיות, אתה מדבר גם על המעסיקים הגדולים ביותר במגזר. זה לא רק, הם לא רק אלו שמחזיקים את החינוך.
שהם גם כולם מחוברים במפלגות.
שהם גם, מה זה מחוברים במפלגות? בוא נאמר את זה. חיים ביטון, שר במשרד החינוך, לפני כן, ראש רשת החינוך של ש"ס. יואב בן צור, שר הרווחה, לפני, או שר הכלכלה, סליחה, לפני כן הוא ראש רשת החינוך של ש"ס. גולדקנופ, השר גולדקנופ, שר השיקון, לפני כן ראש מערך הגנים, שם הם צומחים, בעצם משתמשים במפלגות.
ממש עובר ממקום למקום.
כן, כדי להסיר את הפיקוח, כדי להסיר את הרגולציה, וכדי להמשיך את החגיגה הזאת, ואז מה הם אומרים? עכשיו אנחנו רוצים אופק חדש לחינוך החרדי. ושוב, אני חושב שהנער החרדי לא מקבל חינוך כמו שהנער החילוני מקבל, וצריך לקבל. ילד וילדה חרדים צריכים לקבל חינוך מהמדינה. ממלכתי חרדי.
אז אלי היה מרתק, ואני רוצה לסיים הפעם לא בשאלה, אלא להקריא אני חושבת שזה סוף המאמר שלך. מה שהראה לחרדים קורה עכשיו לישראלים. מי שוויתר על הדין וחשבון אחרי אסון מירון, לא מקבל אותו גם אחרי השבעה באוקטובר. מי ששכר בחוק חינוך חובה לבנים חרדים, יראה את החינוך הציבורי מקוצץ לטובת תוכניות לטיפוח זהות הומופובית. ומי שהצביע נגד מדינת רווחה לחרדים וערבים, יראה כיצד המערך הציבורי בישראל מתמוטט. שלטון החוק נסוג, האחריות נעלמת, הסולידריות מגונה. במקום זה יש איבה, תאוב, שנאה ואטימות. הציבור החרדי הוא בסך הכל מיקרוקוסמוס חסר רחמים של כל ישראל.
יפה, אלי, מה הלאה? אתה מכאן לפוליטיקה או שמדי טוב לך בעיתונות?
לא, אנחנו עושים תקשורת, ואני גם רוצה להגיד, החבר'ה החרדים שסביבי, הם מקבלים את זה, גם אם מסתכלים עליי, הרי אני השבבניק שלהם, כן? אני הילד הבעייתי. אומרים, אוקיי, בסדר, בוא תשב פה, בוא נראה, ודברים קורים. ואני אומר, שיתוף פעולה של אותה תנועת מחאה אדירה, אותה תנועה ליברלית אדירה, שכולנו מוקסמים ממה שקרה רגע לפני השבעה באוקטובר, כן? מאז אנחנו לא מוקסמים מכלום. אותה תנועה, כשהיא תתחבר לקולות הצעירים החרדים והצעירות החרדיות האחרים, היא בהחלט יכולה להניע מאבק. אולי עוד 10 שנים נהיה במקום אחר.
וואי, זה הדבר הכי אופטימי ששמעתי השבוע. אלי ביטן, תודה רבה שגעת לפה.
תודה לכם.
טוב, ענת, כיצד את מסכמת?
אני חושבת שהסוף שלו מאוד אופטימי, ואני שמחה על התהליכים שמתרחשים בחברה החרדית, מתחת לרובד המתווכים שבו אנחנו בדרך כלל נתקלים, ואני מאמינה שמשם יבוא השינוי, בדיוק כמו שאלי אומר בסופו של דבר.
תראי, אסור לתת תחזיות, למדנו בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה וחצי האחרונות, לי יש הרגשה שאנחנו הולכים לכיוון של פיצוץ. האליטה העסקנית הכלכלית של החרדים, כמו הטייקונים הישראלים, היא לא הולכת לוותר. הם נלחמים על הבית שלהם, הם נלחמים גם על הכסף, גם על השליטה, גם על הכבוד, על הכל. אין בתוך החברה החרדית עדיין אליטה כלכלית פוליטית שרוצה שינוי, שערוכה לשינוי. ולכן תהיה פה מלחמה מאוד כואבת, והם השתמשו כמובן בגדודים שלהם כבשר תותחים, מצד אחד. מצד שני, החילונים אחרי 7 באוקטובר מאוד כועסים. אנחנו מגדלים פה בשנים האחרונות לא רק קהל שהוא לא לומד לימודי ליבה, אלא קהל שלא מכיר בכלל ברעיון הדמוקרטי ובמוסדות דמוקרטי. וכמו ששמענו מאלי, ואנחנו רואים את זה ברחובות ובאתרים וברשתות החברתיות בחודשים האחרונים, הקריסה הערכית של ההנהגה החרדית בעצם הובילה לכך שהם היו צריכים, כדי לשרוד, הבוסים שלהם היו צריכים לאמץ גישות הרבה יותר ימניות, קיצוניות, לאומניות, או כמו שקרא להם אלי, פשיסטיות. וזה סכנה עצומה. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי. תודה רבה לאלי ביטן שהגיע לאולפן. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.